פרק ת' פסקה ח' בעמוד סמך ז' במהדורת אור עציון. רגע, אני רוצה לציין שיש שתי מהדורות אור עציון. המהדורה הישנה היא דיפוי אחר. יש דיפוי אחר במהדורה הקודמת של אור עציון. פסקה ח' התשובה נוטלת את הרצון שכבר נתגשם במעשה וקנה לו כוח ההוויה של גבורה, עד ששיבר בעוזו גם את העוז של המוסר והאמונה. ומכיוון שהאור האלוהי מתעורר יפה והרצון העיקר מעיקרו, איננו חוזר לתוהו, כי אם פועל הוא בעוזו על יסודו של עולם להטביע בהוויה כולה רצון כביר לאור וטוב, וזדונות נעשים כזכויות ממש. למה? הנה הנושא, התשובה נוטלת, זה נסו. עכשיו, מוסה הרצון שכבר נתגשר במעשה. רגע, נוטל זה אוקיי, תזיק לי את זה. מה קרה? טוב, התשובה נוטלת את הרצון שכבר נתגשם במעשה וקנה לו כוח הוויה של גבורה. יש מה זה הרצון הזה? יש רצון לטוב, יש רצון לרע. ההנחה הרב כאן זה שהרצון הבסיסי של הנשמה הוא לטוב. אז כדי לעשות עבירה אני צריך לא רק לרצות לעשות עבירה, אני צריך גם להתגבר על הרצון שלי לעשות טוב. יש פה שני דברים, רצון לעבירה עצמה, אבל כוח החיים שגובר על העוז של האמונה והמוסר. זה המרד שיש בחטא. לא, זה החטא, החטא עושה את זה. החטא בפועל, נכון, כשחטאת, אז הצלחת, כן, אז הצלחת לשבור, כן, בדיוק. אז עכשיו, הכוח הזה של החטא, לפי זה הוא כוח עצום, הוא לא כוח קטן. אם הוא מצליח לגבור על העוז של האמונה והמוסר, אז הוא כוח גדול, חבל לבזבז אותו. אז מה שאומר הרב זה שהתשובה משתמשת בכוח העצום הזה לטובה. בואו נראה את הדברים עכשיו. התשובה נוטלת, כלומר לוקחת בידה את הרצון שכבר נתגשם במעשה, עד כדי כך שהוא קנה לו כוח הוויה של גבורה, עד ששיבר בעוזו גם את העוז של המוסר והאמונה. היא לוקחת את הכוח הזה, ומכיוון שהאור האלוהי מתעורר יפה והרצון נעיקר מעיקרו. מה זה הרצון נעיקר? הרצון לרע נעיקר מן הנפש, מן המעשה, עקירת הרצון מן הרע. איננו חוזר לתוהו, וחבל לבזבז את הכוח הזה, כי אם פועל הוא בעוזו על יסודו של עולם להטביע. מה זה יסודו של עולם? זה הכוח ההפריה, יסודו של עולם. יש יכול ב... יש ב... כמו שיש באדם כוחות של הפריה, יש כאילו בהוויה כולה כוח של הפריה, זה נקרא יסודו של עולם. אז הכוח של העוז לעשות רע פועל על יסודו של עולם להטביע בהוויה כולה רצון כביר לאור וטוב. מה שאמרו שבעלי תשובה יש להם עוצמה יותר גדולה מצדיקים גמורים שלא חטאו. מאיפה באה העוצמה הזאת? כי החטא הוא יותר חזק, הרצון לעשות חטא יותר חזק מהרצון לעשות טוב, כיוון שהוא צריך לשבור גם את הרצון לעשות טוב. כן, כלומר הייתי צריך להתגבר על עצמי, לעשות רע הייתי צריך להתגבר על עצמי, כן? ואז נראה לזדונות נעשים כזכויות ממש. מובן
כוח של הזדונות או הזדונות?
פה הוא מסביר על הכוח של הזדונות. אז אני רוצה להגיד, הזדונות האלה פיתחו אצלי כוח כזה, אז זה זכות לזדונות שהם פיתחו כזה כוח.
ומה עם הזדונות?
אז יש להם זכות קצת הזדונות, הם השתתפו ביצירת הכוח הזה, אז זה זכות לזדונות. בסדר?
כן,
זה שזה בין
לפסקה הזאת,
לפסקאות אחרות הוא מתכוון גם למעשים עצמם. כן. אבל הפסקה הזאת זה נכון. פה מדבר על הכוח. בכלל, המושג, זדונות נפחים כזכויות, יש לזה הרבה פירושים. ברב עצמו, באורות התשובה, יש לכם לפחות 5-6 פירושים שונים למושג הזה של זדונות נפחים כזכויות. זה אחד הפירושים. בדבר אשר זדו עליהם, דווקא שם נאמר על המים, שהם רצו, שהם עשו זדון במים, שהטביעו את ישראל במים, והדבר הזה הטביע אותם. זה הדבר אשר זדו. שמע זה דווקא לא. זה לא זממו. פסקת את. כל חטא נובע מפגם ביכולת בנפש האדם. נחלשה הנפש ואינה יכולה לעמוד נגד נטיית הרע שלה.
נכון.
איך שאתם רוצים. הרבה פעמים יש ברב משפטים כוללים, ומתברר שזה מקרה פרטי. כל חטא, צריך להוסיף, לפעמים, נובע מפגם ביכולת בנפש האדם. נחלשה הנפש ואינה יכולה לעמוד נגד נטיית הרע שבה. חסרון יכולת זה, בצאתו אל הפועל, מחלישו את כוח הרצון של הטוב. ומכיוון שאינני יכול, גם אינני כל כך רוצה. וחלישות הרצון מחוללת חלישות הידיעה, והכרת הטוב מתשתשת. אני אומר שזה השלכה גם לגבי סולם הערכים, במיוחד למשל בדברים שקשורים לעריות. עריות נקראים בתורה בשם תועבה. למה נקרא תועבה? את הגמרא, תועה אתה בה. תועה, בשביל תעייה. שמי שנמשך אחרי העריות, נוטה לחשוב על הטוב שהוא רע, ועל הרע שהוא טוב. ולמה דווקא בעריות הדבר הזה יותר מאשר בשאר החטאים? כי זה נוגע בכוחות החיים היותר חזקים של האדם. חסד הוא למשל, הנה. אהבת, זה שם באיש ואחותו, כן? אח ואחות, זה נקרא חסד. כן, דווקא הם אוהבים, הרי הם גדלו ביחד, אח ואחות, זה מאוד נחמד, אז למה שלא התחתנו? כן? זה העריות, זה חסד. כן? זה חסד במובן של חיסודה, בארמית, חיסודה זה בושה. כן? חיסודה זה חרפה. אז גם פה, דבר נורא.
לא, בודעתי לבין שגם חסוד.
תועבה על עבודה, על עבודת אלילים? מה פתאום? תועבת מצרים. כן, זה כינוי, זה לא המקור, זה משמעות משנית. כדי לא להגיד את השם של עבודה זרה, אז אומרים תועבתה. כן, אבל זה לא המשמעות המקורית. המשמעות המקורית זה בעריות נאמר. כן, אז זה מה שבר כפרה הסביר את זה, חתנו של רבי יהודה הנשיא. למה נקרא שמו תועבה? תועה אתה בה. ולכן שם זה יותר קשה לתקן מאשר בשאר החטאים. אז מה ש... בואו נחזור. אני פה חסרון יכולת זה, מחלישו את כוח הרצון של הטוב, וחלישות הרצון, חלישות הידיעה והכרת הטוב מתשתשת. כלומר, כבר אתה מחליט שמה שעד עכשיו חשבת לטוב זה לא כל כך טוב, מה שחשבת לרע זה לא כל כך רע. כן? בגלל חסרון היכולת. התשובה באה אחר בינה. כן? כתוב כאן מקור מגילה י"ז, שלמה אומרים ברכת הרוצה בתשובה, ברכת השיבנו, אחרי ברכת חונן הדעת? כי בינה, כי תשובה באה אחר בינה, שנאמר ולבבו יבין ושב. נכון? זה כתוב בישעיהו, ולבבו יבין ושב. אם כן, כדי לשוב צריכה להיות הערה של בינה. אם אדם לא מבין, אין לו לאן לשוב. כלומר, זה כאילו איזה בהירות הדעת שמופיע בנפש, שאומרת, הנה, זה טוב וזה רע. ברגע שברור שזה טוב וזה רע, ממילא כבר לא קשה לשמור. זה גמרא במסכת ברכות דף ה', כתוב ככה, לעולם יגביר אדם, לא יגביר, ירגיז, ירגיז, ירגיז אותו ויגביר. ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. זאת אומרת, יש לאדם שתי נטיות, אחת לטובה, אחת לרע, אז שהטוב יילחם ברע. ממשיכה הגמרא, אם ניצחו, מוטב, מצוין, ואם לאו יעסוק בתורה. אז למה לא אמרת את זה מההתחלה? תגיד, לעולם יעסוק אדם בתורה ואז מילא ינצח את היצר הרע. למה אתה מתחיל קודם כל מן הנשק הקטן? להשתמש בנשק הגדול. אלא ש... רוצים לבדוק מה הבעיה של אותו אדם. אם יש לו רק זה, הבעיה של רק שתי נטיות, אפשר להגביר נטייה אחת על הנטייה השנייה, יצר טוב על יצר רע. אם לא ניצח, סימן שיש בעיה אחרת, והיא שהוא לא למד תורה. אבל מחתילה אנחנו מניחים שאדם למד. עכשיו, ומה לימוד התורה יעשה לו? יגדיר את היצר הטוב. זאת אומרת, אם אדם יודע מה הטוב ומה הרע, אז כבר בעצם הניצחון בידו. אבל אם הוא לא הצליח, זה סימן שאצלו זה מטושטש, הוא לא יודע מה הטוב ומה הרע, ולכן נפל לרע. לכן יעסוק בתורה כדי לברר את זה. זה אחר כך, זה המשך לגמר. אני ממש שואל, אם ניצחו מוטב, ואם לאו, יקרא את שמה.
זה מצב שבו אני יודע,
כי מה הבעיה? הוא לא קרא את שמה, מה זה לקרוא את שמה? לדעת שזה, שהוא אחד. כי אדם רואה, בסדר, אז יש יצר טוב, אני יודע טוב מאוד מה הטוב, אני יודע טוב מאוד מה הרע. אבל למה שאני אעדיף את זה על זה? אז הוא צריך בשביל זה לקרוא את שמה. כי בקריאת שמה הוא יודע שהטוב והרע שייכים לאותו פרויקט, לאותה תוכנית כוללת, השם אחד. אז יוצא לפי זה שהמלחמה שלו ברע היא לגיטימית. כי אם לא אדם יאמר, זה לא מוסרי להילחם ברע. נכון, הרע הוא רע, אבל גם הוא יש לו קיום. אבל אם אתה מבין שהשם אחד, אתה מבין שלא נוצר הרע אלא על מנת שהטוב יגבר, אז יש לך כבר כלים שהטוב יגבר עליו. מה? לא. מה? זה המשך של הגמרא. זה המשך של הגמרא. אם ניצחו מוטב, ואם לאו, יזכור יום המיטה. מה זאת אומרת יום המיטה? כי איך יכול להיות? הוא יודע מה הטוב ומה הרע, והוא רוצה שהטוב יגבר על הרע, והוא מבין שהכל זה אותו בורא עשה. אז מה הבעיה שלו? הוא אומר, זה נכון כל מה שאתם אומרים, אבל לא אכפת לי. אני אדיש. אינני מרגיש שייכות לאותו מסר שאתה מוסר לי, שאני יודע שהוא אמת, אבל אני לא מרגיש שייך. אז הוא אומר, זכור יום המיטה. מה זאת אומרת זכור יום המיטה? שאתה תעמוד לדין הזה. לעמוד לדין, אז הכוונה שזה שייך גם אליך. אבל מה היה קורה אם היו אומרים ככה? במקום להגיד כל המדרגות האלה, הגמרא הייתה מתחילה, לעולם יזכור אדם יום המיטה. מה היה קורה? לא, זה היה מכניס לייאוש. כלומר, הנשק הזה של לזכור עם המיטה הוא בעל משמעות אחרי שיש כל המדרגות של הוא רצה להרגיד יותר טוב על יצרה, והוא הגדיר לעצמו מה טוב והרע על ידי לימוד תורה, והוא קרא את שמה והבין שיש כאן כוונה כוללת של הבורא, אז זכור עם המיטה מוציא אותו מן האדישות. זה לא יראת העונש בכלל, זה להבין שהוא שייך, שזה נוגע לו, שגם הוא שייך לזה, כיוון שהוא יעמוד בדין על זה. כלומר, אתה תעמוד בדין. אם אני אעמוד בדין, סימן שזה שייך לי. יכול להיות שהעונש מיירה אותו, אבל זה לא הפשט. פשט שכיוון שהוא יעמוד בדין, אז זה סימן שזה נוגע לעצם החיים שלו.
זה כשהוא לא מאמין בזה.
מה?
זה כשהוא עובד מהפך.
עכשיו, יש אם ניצחו מוטב ואם לאו, הגמרא לא ממשיכה. כמה כבר אפשר? כן.
איך זה מתקשר עם המציאות שאנחנו כולנו יודעים שיש אנשים שהם למדו תורה הרבה שנים בישיבה,
כן.
וכל הדברים האלה הם למדו ויודעים ומכינים מה זה טוב, מה זה רע, למדו את זה, הפנימו אפילו, ואחר כך חזור בשביל זה בשאלה.
אז יש לי, זה דוד המלך ענה לשאלה שלך. דוד המלך אמר, תורת השם תמימה משיבת נפש. אז אם אדם למד תורה וזה לא השיב את נפשו, סימן שהיא לא הייתה תורה תמימה. מה זה תורה תמימה? תורה שנוגעת לכל תחומי הנפש, לכל הצרכים של נפש האדם. והוא למד תורה המתייחסת רק לתחום צר של החיים. ולכן התורה הזאת לא הייתה תמימה, ומתוך כך גם לא השיבה את נפשו. רואים את זה?
זה
איך
הדבר
מסודר
מול
אלה
שלא מאמינים ביום הלכה?
מי שלא מאמין בזה,
הוא לא מאמין, אז זה לא יעזור.
אז אין פתרון. זה מה שנקרא, לא, זה נקרא אלף ספר תהילים. נגיד, זה לא יעבור דרך תורה, זה יעבור דרך ייסורים.
יש בגמרא בסנהדרין שחזקיה מלך יהודה לימד במשך 16 שנה את בנו מנשה, לימד אותו תורה וזה לא עזר כלום, באו ייסורים וזה יחזיר אותו בתשובה. יש שתי דרכים, או תורה או ייסורים. יש מאמר שלם של הרב אשלג על זה בספר מתן תורה, שישנם שני נתיבים של דעת אלוהים, האחד נקרא תורה, השני ייסורים. אז מה זה ייסורים? כל מה שאינו תורה, זאת אומרת כל דבר שדורש מאמץ עצמי של האדם ללא סייעתא דשמיא, אין כאן ייסור. הייסורים, כן, זה מצליח, אבל חבל על הכלים. תורה זה לא ייסורים, אבל רבה זה נעים. איזה ייסורים יש בלימוד תורה? יש ברב קוק באורות התורה יש פרק שלם על צער ביטול תורה. אז יש שם שצער ביטול תורה זה הגיהינם, או גיהינם זה צער של ביטול תורה. כן, זה מה זה השם אחד בקש נגמר. לא, אבל זה נכון, אבל ששניהם שייכים לאותה תוכנית, כי אם לא אז אדם חי במין פיצול אישיות נורא. נכון, אבל זה אומר שאחד עדיף מהשני. לא, אז אם שניהם משלשים באחד אז זה לא השם אחד, זה השם שניים. כשעושים פעולה סימן שיש תוכנית אחת. האם יש תוכנית אחת? סימן שיש אחד שמשמש את השני, שאם לא כן אין שום דינמיקה. בלי מאיזה מהם להעדיף? זה כבר כתוב בתורה, וירא אלוהים את האור כי טוב, מעשה צדיקים עדיפים. במדרש רבה נשאלה השאלה, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, אור אילו מעשים של צדיקים, חושך אילו מעשים של רשעים, ועדיין איני יודע איזה מהם עדיף. כשהוא אומר וירא אלוהים את האור כי טוב, יודע אני שמעשים של צדיקים עדיפים. זה מסביר נדמה לי בעל מנחת חינוך מה פירוש השאלה הזאת. היה אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם שני מסלולים, אתה רוצה תלך ברע ותחטוף, או תלך בטוב תקבל שכר, אבל שלריבונו של עולם לא אכפת, אתה יכול לבחור את הטוב, אתה יכול לבחור את הרע, העיקר שתדע מה התוצאות. בשני המקרים עשית את רצון השם. אז באה התורה אומרת לו וירא אלוהים את האור כי טוב, זאת אומרת שהוא לא רוצה שאדם יחטא על מנת להיענש, הוא מעדיף שהוא יחיה עם מחפות במות רחים. לך אמור להם חי אני נאום השם עם אכפות במות רשע, כי יהיה מקום להגיד שהשם חפץ במות הרשע, מה אכפת לנו? שיהיה חטא וימות, זה גם רצון השם. אז זה לא רצון השם בדיעבד. כן, זה העניין של אין עונשין אלא אם כן מזהירים. טוב, בואו נמשיך. התשובה באה אחר בינה, כשמגבירים את הכרת הטוב הבא בשלמותה גם עם הכרת הרע. הרע מבחין את הטוב, מבליט, קונטרסט. כשעומק הרע נעשה ידוע ברעתו, מבהיק יותר עומק הטוב בטובו. בכל מה שידיעת הטוב מתבררת, והפגם שגרם החטא להחשיך את הידיעה, הולך לו על ידי השבת הרצון ומציאת הנפש של הטוב, מתעוררת. על ידי ההכרה, גם כן הנטייה לבסס את רצון הטוב ולהטיל גם אותו מפגמו של החטא, והנפש אשר נחלשה מקבלת את טובה בזה להעמיד את נפילתה ולתקן את יכולתה שתהיה במילואה בתור יכולת לטוב. ועל ידי זה נעשית הבחירה חופשית באמת, ושיקול הטוב נשקל הוא באין מפריע, וממילא הכוח המושך הרוחני שיש בכל נפש להימשך אל הטוב פועל הוא להגביר את הכרעת הטוב ולהעמיד את החיים של אחיו לציבור כולם על המרכז הטוב הגמור, שמילתו האחרונה היא אור השם. זה ברור, מה שהרב כאן מסביר כאן זה תהליך ההיחלצות. אין כיוון שהחטא בא על יסוד של חולשה בנפש של הצד הטוב כלפי הצד הרע, לראות איך התשובה פועלת להחזיר את הצד שנחלש. אז יש בזה הדרגה, ההדרגה היא לא שקודם כל האדם פועל על הרצון שלו לטוב, כי זה לא יעזור, כיוון שמלכתחילה הרצונו נחלש, כיוון שהכרתו את ערך הטוב נחלשה. אז צריך לפעול קודם כל על ההכרה. לכן אומרת הגמרא, תשובה אחרי בינה. הוא מבין מה הטוב ומה הרע, ממילא זה פותח את השערים של של הרצון חדש, אז ממילא נחלש גם הרצון לרעה וכו'. טוב, טוב.